קודם כל היה לי סיפור, אני חושבת שאחד ההזויים, אם לא הכי הזוי, זה שקיבלתי קורות חיים ותיק עבודות של מישהי, אבל בתוך תיק עבודות שלה היה פרויקט שלי. Press the radio button.
היי, אתם על רדיו בטן, אני אולי תאשר. היום נמצאת איתנו רותם ביניים. רותם יש את יוקס ותיקה, ויועצת עצמאית שמלווה בשנים האחרונות מספר ארגונים בתהליכי גיוץ מקצועיים. היא מלווה סטארט-אפים וגם חברות גדולות. הניסיון שלה כיועצת מאפשר לראות ולחוות את הדברים באמת במספר פרספקטיבות שונות. אז אנחנו נדבר עם רותם על, על אחד הנושאים שתמיד סופר רלוונטיים בתעשייה של מחפשי העבודה. על תהליכי גיוס ותרגילים מקצועיים. אני חושבת שהפרק הזה סופר מתאים גם למגייסים כמוני, וגם לכאלה שמחפשים להיכנס כמעצבי UI UX בחברה. אז רותם, איך בעצם הגעת להיות יועצת? ודווקא מעניין אותי לשמוע על הנקודות הקשות והכואבות שהיו בדרך.
כן, אז כל, כמו כל עצמאית בתחילת דרכה, שיגעון הגדולה, וחיפשתי ושאפתי להגיע, החלום שלי היה זה שיהיו לי מגדלים עם הלוגו של החברה שלי למעלה, ואמרתי אני עוד אגיע לזה, אני אנהל חברה גדולה, ואמרתי בגלל שבאמת התחום שלי זה תחום של user experience, אז התחלתי בלפתוח סטודיו שנותן שירותים, ואפילו היינו תקופה, הייתה תקופה של שבעה אנשים תחתיי, וגם ישבנו במשרדים, שכרנו משרדים, ואמרתי, הנה, זה מגיע, החלק הגדול לפניי. הטעות הגדולה שלי, זה קודם כל להבין שהיום בדיעבד אני יודעת שהעסק שלי והמותג שפתחתי ואותו סטודיו לא באמת עניין אף אחד, ויותר השם רותם ביניים, זה מה שמוכר, ואנשים רוצות את המקצועיות שלי, ואת השירות שלי האישי, זה אחד, אבל למדתי את זה בדרך הכואבת. יותר מ-50% מהפרויקטים שעליהם עבדתי, או יותר נכון 50% מההכנסות שלי, התבססו על לקוח אחד.
יואו.
ולקוח מאוד גדול, שמכניס הרבה מאוד כסף, עד שהוא נרכש. כשהוא נרכש, הוא אמר לי, אני לא יכול להמשיך לעבוד איתך, כי יש לי חברה אחרת שנותנת לי את השירותים מטעם המקום אליו, נטמנו בתוכו. ואני לא יכול להמשיך לעבוד איתכם. ופשוט ביום אחד, קרס לי הכל, ממש. ואמרתי, מה לעשות זה עכשיו אני עושה? אחרי 8 שנים שאני רצה ככה עם העסק העצמי, קודם כל, זה באמת לשלוח הביתה, שזה אחד הדברים הכואבים והקשים. לוותר על המשרדים, המפונפנים באזריאלי וכאלה, ולוותר על החלום. וישבתי במשך חודשיים עם עצמי, לא יודעת מה אני עושה, אם אני מחפשת עבודה, לא מחפשת עבודה, וקהילת וי היו סביבי באותה תקופה. הרבה מאוד נשים מקבוצת הליבה שתמכו בי בדבר הזה, ושיתפתי אותן. היה לי מאוד קשה לשתף בדבר הזה, כי זה סוג של פגיעה באגו. אני חלמתי גדול, ופתאום אני הופכתי אותו רווחית. אז מצאתי את עצמי די לבד בסיטואציה הזאת. פתאום אני הופכת להיות מאיזשהו בייבי של הסטודיו שלי שהקמתי, לממש להתלבט. מה אני הולכת לעשות עם עצמי? והייתה תקופה שממש נאבקתי עם להשאיר את הראש מעל המים, וברגע ששחררתי והתחלתי לדבר עם אנשים ולהגיד רותם, ולא את השם של הסטודיו, פתאום קלטתי שזה פותח לי דלתות חדשות. זה באמת פתח לי המון המון דלתות חדשות, ומצאתי את עצמי עוברת ויותר לייעוץ, ועוזרת לכל מיני מחלקות UX אחרות, שלא יכלתי להגיע לדבר הזה אם הייתי נשארת בקובע של סטודיו. וחלק מהדבר הזה של, זה מה שבעצם הוביל אותי להיות יועצת עצמאית בתחום. והתחלתי לעזור בכל מיני חברות. קודם כל, נכנסתי בעצמי לתת את השירותים אין-האוס בתוך החברות כיועצת עצמאית, ולאט לאט גם חברה אחרי חברה, שבהם יעצתי, באו ושאלו אותי, הציעו לי עבודה, שזה היה מאוד מחמיא, ולא רציתי להיות שכירה. זה לא משהו שרציתי באותה תקופה, אבל זה מאוד מאוד מחמיא. ואז הבנתי שאני עושה איתם איזשהו תהליך שהוא כנראה נכון, כי מיועצת חיצונית, פתאום הם רוצים לגייס. אז בראשונים באמת עזרתי להם גם לגייס, על אף הכאב שבהבנה שזהו, בזה זה נגמרת העבודה שלי איתם. אז עזרתי להם גם לתהליכי הגיוס, ופתאום הבנתי שגם בזה, זה משהו שאני רוצה לעשות. ואיכשהו הגיעו אליי גם פרויקטים וחברות, אפילו הגיעו אליי חברות מחול, שהחליטו שהן רוצות להקים פה בארץ את מחלקת ה-UX שלהם.
וואו.
ואז עזרתי להם ממש בלאפיין מה זה אומר להיות מחלקת UX, מה התפקידים שצריכים להיות במחלקה הזו. עכשיו יש לי, התחלתי להיכנס לעולמות יותר של, של תהליכי חדשנות, תהליכי עבודה, ויש לי שותף מהמם שאני ביחד איתו מריצה את מה שנקרא Discovers, שאנחנו עושים כל מיני תהליכים של, של design thinking וחדשנות, design sprint.
אני חושבת שזה סיפור מדהים, איך כאילו הגעת למקום שאת היום, שבאמת הפכת את רותם למותג עצמו. אז רותם, מזה שאת באמת מכירה הרבה מאוד סוגים של תהליכי גיוס מחברות שונות, מה לדעתך התהליך גיוס הנכון?
תהליך גיוס נכון, בעיניי, זה שמסתכלים על התהליך הזה כמו שמסתכלים על מוצר. אנחנו הולכים לתהליך הזה וקודם כל חוקרים ובודקים מה נכון לנו. לבדוק שבאמת כל האנשים שהגורמים בתוך הארגון רואים את ההגדרת תפקיד הזה באותה צורה, שהם יודעים מה הם הולכים לגייס, שהם יקבעו מה התוצרים שהם רוצים לקבל מאותו בן אדם, או מאותו מועמד, איך ייראה תהליך העבודה איתו, מול מי הם יעבדו, וכן הלאה וכן הלאה.
ממש יצירה של פרסונה.
ממש יצירה של פרסונה. אני גם הולכת ושואלת את כל המעורבים בתהליך הזה, כי כל אחד רואה את זה טיפה שונה, וצריך לעשות אישור קו.
יוזר טסטינג.
נכון. ואז עושים אפיון של, אפיון מדויק של המשרה, אחרי שאני עושה אפיון מדויק של המשרה, וכותבת את התיאור משרה, שזה צריך להיות גם משהו מעניין, ולא גנרי, ומה שרואים copy-paste בכל המשרות, באמת שיתר את האפיון ואת האופי הנכון של החברה ושל התפקיד. אז מפיצים את זה מה שקרה לכל עבר, מקבלים המון 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 קורות חיים ותיקי עבודות, חלקם לא רלוונטיים, זה עובר סינון ראשוני, זה יכול לעבור סינון ראשוני אצל ה-HR אם הם קיבלו הנחיה איך לעשות את זה, או שאני עושה את הסינון הראשוני הזה, עוברת בצורה מאוד מהירה על קורות החיים ותיקי עבודות, לראות שקודם כל הבסיס הוא נכון.
אז רותם, תספרי לי סיפור על איזשהו תיק עבודות, הזוי שקיבלת, שכזה גרם לך לא יודעת, להרים גבה? קרה כזה דבר?
כן, קרה. קודם כל היה לי סיפור, אני חושבת שאחד ההזויים, אם לא הכי הזוי, זה שקיבלתי קורות חיים, ותיק עבודות של מישהי. היום אני כבר לא זוכרת אפילו מי זאת או מה השם שלה, לא מישהו שאני מכירה, אבל בתוך תיק עבודות שלה, היה פרויקט שלי.
מה?
כן.
יואו! רצינית שלך?
רצינית שלי, פרויקט שלי, שפשוט עשתה עליו צילומי מסך, מתוך התיק עבודות שלי, והכניסה לתוך התיק עבודות שלה. עכשיו, רוב האנשים ששולחים קורות חיים, לא יודעים שזה מגיע אליי, כי אני יועצת חיצוני של החברה.
לא, לא, תקשיבי, לעשות כזה דבר, זה כאילו...
אחד ההזויים, חכי, יש לי עוד כל מיני דברים הזויים לספר, אבל וואו, זה הולך להיות, זה בגלל השעה הזאת בלילה, נראה לי שאנחנו מקליטות, אז תכף יצאו כל הסודות. כן, זאת הייתה סיטואציה מאוד בעייתית, מאוד מלחיצה גם מהצד שלי, כי מחשבה שלי, מה לעשות זה עכשיו אני עושה? גם יש לי סוג של התלבטות לגבי האחריות שלי בתעשייה, כמישהי, אחת ממובילות הקהילה של ווי, האם זה נכון עכשיו לגשת ללכת אליה ולדבר איתה?
היא הייתה בווי? היא הייתה חלק מהקהילה של ווי?
אני מניחה, תשמעי, זו קהילה שכמעט כל נשות ה-UX שם. לא הכרתי אותה, היום אני כבר לא זוכרת אפילו את השם שלה. בזמנו זכרתי והתלבטות, מה לעשות עם זה, אם עכשיו אני הולכת לתבוע אותה, לא לתבוע אותה, אם זה, אם להעמיד אותה בסיטואציה המביכה הזאת, להעמיד את עצמי בסיטואציה הזאת, זה גם משהו שלא רציתי לעשות.
אני רוצה להאמין שזו הייתה טעות, זה כאילו נראה לי הדבר הכי זוי בעולם.
איך יכול להיות טעות, זה פרויקט שאני עבדתי עליו לבד, זה לא עבדתי.
לא, איך, אבל איך... איך הולכים?
עכשיו, לאותה אחת קורות, התיק עבודות שלה היה בנוי מהרבה מאוד פרויקטים שרואים שאין בהם אחידות. רואים שאין בהם אחידות. וזה היה מאוד מתסכל הסיטואציה הזאת. מאוד התקשרתי לבן זוג שלי ואמרתי לו, מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה עם הסיטואציה הזאת? ולפנות אליה, לא לפנות אליה, לספר ללקוח, לא לספר ללקוח. אני החלטתי שאני לא עושה עם זה כלום בסוף. לא דיברתי איתך, לא דיברתי עם הלקוח, פשוט שמתי את זה, אלה שלא עברו סינון, ולא המשכתי הלאה. ואני די אהיה עצובה בשביל מישהו שיעסיק אותה, כי היא מציגה משהו שהיא לא באמת יודעת לעשות.
אבל אולי הייתי יכולה לשלוח לה איזה מייל אנונימי, נראה לי זה מה שאני הייתי עושה.
אני מתלבטת לגבי זה, זה פשוט לעמוד בסיטואציה שהיא מביכה לשני הצדדים. אז אם את שומעת מי שאת לא תהיה אי שם את הפודקאסט הזה עכשיו, כשנתיק עבודות ותכין אחד משלך.
זה היה נשמע כזה יותר כמו, תחכי בסוף הרחוב.
תחכי, אני עוד אתפוס
לך. חכה לך שם איזה שהוא. אוקיי, אז נחזור לדבר על תהליכי גיוס. איך בעצם את מנהלת אותם ואיך את מתקדמת איתם?
מתחילים קודם כל בשיחה טלפונית, לוודא שזה בכלל רלוונטי, בשיחה טלפונית הזאת לראות שגם מבחינת זמינות, גם מבחינת דרישות שכר, אבל אני גם שואלת כבר בשיחה הטלפונית, איפה אתם רואים את עצמכם מבחינת התפקיד? איפה אתם רואים את עצמכם, צורך העניין עוד 3 שנים, או לאן אתם רוצים להתפתח, או מהו תפקיד חלומותכם? וברגע שהם אומרים לי ומתארים לי את התפקיד שלהם, אני רואה אם זה בכלל משהו שאני רלוונטי. יש כאלה שיבואו ויתארו לי משהו שהוא בתפקיד של יותר visual designers ופחות UX או הפוך. ואז אני לפי זה יכולה לנתב ולהבין אם יש טעם לזמן או לא. השלב הבא הוא באמת לזמן לרעיון, וכשקורה הזימון לרעיון, אני מתארת בצורה מאוד מאוד מדויקת מה השלבים שהם הולכים לעבור.
כן, חשוב.
זה מאוד מאוד חשוב, התיאום ציפיות, זה כשאני מבקשת מהם להגיע, לצורך העניין, אני מבקשת מהם להגיע עם פרויקט אחד מתיק העבודות שלהם, שהם הכי גאים בו, שלא יבואו ועכשיו יהיו מפוזרים ממיליון פרויקטים, שיראו לי אחד שהם הכי גאים בו, באחד הזה הם צריכים לתת לי עם אחד שהוא וואו, אם הם יביאו לי אחד שהוא שהוא ככה ממוצע, מבחינתי זה כבר מראה משהו, אם זה הדבר שאתם הכי גאים בו והוא לא מרשים בעיניי, זה כבר אומר דרשני. אז אחרי באמת שמציגים לי את תיק עבודות, את הפרויקט הזה, אני גם שואלת עליו שאלות, מנסה להבין מה היה המעורבות שלהם ביחס למעורבות, בדרך כלל הם כנראה עבדו בצוות או הגיעו מחברה אחרת, ובאמת גם לשמוע שהם יודעים לתת את הקרדיט למי שהם עבדו איתו. ומצד שני הם יודעים להגיד מה היו תחומי האחריות שלהם בתוך הפרויקט הזה.
רותם, אולי תוכלי לספר על איזשהו סיפור הזוי שקרה לך עם מועמדים שהגיעו להתראיין, או סתם סיפורים שאת נתקלת בהם מהמקום שלך כיועצת גיוס?
היו לי 2 מקרים כאלה. אולי רק אני תופס את זה כעזוי, אבל אני נכנס מרועיין פעם אחת לחדר, מאוד 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 מתנשף ומזיע וטרוד, והגיע עם חולצה דהויה של מיקי מאוס, מכנס קצר. לא יודעת, אולי זה איזה סי אופנתי, אבל אני חייבת לדעות שמהצד שלי כמראיין זה היה מאוד חריג. אני חושבת שיש חשיבות לחזות במיוחד ברעיון עבודה, והוא היה מאוד מאוד מזיע ולא אסתטי, ובמהלך כל הרעיון זה היה... אותי זה מאוד הטריד, אני חייבת להודות. אולי זו תפיסה שהיא טיפה שטחית, אבל אני חייבת להודות שעובדה עברו מאז כמה שנים, ואני עדיין זוכרת את זה. אז כנראה שזה...
אז אל תבואו עם מיקי מאוס וחולצה אדומה לרעיון רותם.
והיה לי עוד מקרה מעניין. מישהו שפשוט מרוב התרגשות ברעיון, כל הזמן צעק. כל הזמן, פשוט יצאתי עם כאב ראש. יצאתי עם כאב ראש מהרעיון הזה. הוא פשוט דיבר בצעקות. זה גם הגיע למצב שאני ישבתי בתוך החברה, ונכנס איזה מישהו, ומהחברה, בזמן שאני ברעיון עם בן אדם, שאלה, הכל בסדר? סיטואציה גם, כן, קצת, אז יא.
טוב, אז בוא נחזור לתכלס איך מראיינים, מעבר לסיפורים האזויים שקורים לנו.
אז אני אשתמש במילה שהשתמשתי בה הרבה במהלך היום, זה תלוי. כי הרעיון צריך להיות בנוי, גם התהליך שלו וגם הצורה שבה אני שואלת את השאלות, צריך להיות מותאם לתיאור משרה. וזה טעות אגב שאני רואה אצל הרבה מאוד מראיינים, הם פשוט מוצאים איזה טמפלט של שאלות מהאינטרנט, ומתבססים עליו בלי התאמה למשרה שמחפשים בכלל, והם שואלים שאלות שלאו דווקא רלוונטיות, או מפספסים את אלה שחשובות.
תני דוגמה לכמה שאלות ממש חשובות שאת שואלת.
שאלה שלדעתי לא שואלים מספיק, וצריכים לשאול, זה מאיפה אתם מקבלים השראה? או תספרי על איזה ספר שהשאיר עלייך רושם, או מאמר שקראת והשאיר עלייך רושם, או משהו חדש שגילית לאחרונה.
מה את מגלה בשאלות האלה?
שזה מישהו ש... קודם כל, איזה מאמרים הם קוראים, או איזה ספרים הם קוראים, ושהם בעניינים. אני חושבת שהתחום הזה, זה תחום שהוא כל הזמן מתקדם. וצריכים להיות אנשים עם יד על הדופק. פשוט ככה, זה אנשים שצריכים כל הזמן להיות מותקנים. אנחנו אנשי מקצוע שצריכים לראות מה קורה בשוק ואיזה טרנדים חדשים יש או איזה טכנולוגיות חדשות התפתחו. ואם זה מישהו שלא תורח להיות מעודכן, מבחינתי זה פיסוס מאוד גדול במקצוע.
יש בזה, כן, בהחלט.
שזה אגב לכל המשרות שאני מגייסת עבורן.
כן.
אז אני חושבת שזה כבר משהו ראשוני. בגלל שאני גם מאוד אוהבת לקרוא, ואני מסיימת כמעט כל ערב עם איזה מאמר טוב, אז לפעמים אנחנו גם מדברים על ממשיכים מדברים על המאמר הזה. אז זה מאוד נחמד.
ברעיון עצמו, חוץ מהשאלות שאת שואלת, איך הוא מתנהל?
אז קודם כל אנחנו מתחילים בלעבור על תיק העבודות, אני נותנת להם להציג את הפרויקט שלהם, הבמאי שלהם, קודם כל, לצפר קצת על עצמך, או צפרי קצת על עצמך. משהו ככה, שאלה שהיא די פתוחה, ומובילים את השיח לאן שהם רוצים בשלב הזה. זה גם מוכיח לי יכולות הצגה עצמית, מחירה עצמית, לפעמים רלוונטיות יותר, לפעמים רלוונטיות פחות. עוד דברים שאני שואלת, זה באמת על ה... אם לא שאלתי את זה בטלפון, אני שואלת את זה שם, איפה אתם רואים את עצמכם? פה, בחברה הזו? מתקדמים, מתפתחים, או איפה אתם רואים, מובילים את התפקיד הזה. אני גם שואלת הרבה על העבודות האחרונות. איך נראה היום העבודה שלכם? זה מאוד מעניין אותי.
וואלה.
ואז אני רואה איך היום יום העבודה שלהם בנוי, מול מי הם באינטראקציה במסגרת העבודה היום. אני גם שומעת לפעמים על הקול שלהם. כמה הם...
נהנים ממה שהם עושים.
בדיוק, אם הם אוהבים את מה שהם עושים, אם הם כבר התנתקו או לא התנתקו מהמחשבה, זאת אומרת, יש כאלה שכבר מתים לעוף משם ולהיות בתפקיד הבא, וזה בוער בהם, ושומעים את זה כבר בשלב הזה. ואז אני גם, אחרי שאני שואלת באמת כמה שאלות בסיסיות ראשוניות על התפקיד, אגב, אחת השאלות שאני גם שואלת זה, מה אתם יודעים על החברה שבאתם להתראיין אצלה? זאת אומרת, על החברה הזו שבאתם עכשיו. קצת להבין אם הם חקרו לפני על החברה או לא חקרו, זה גם הרי מבחינתי על אופי ורצינות. ואז אני מבקש מהם להראות לי פרויקט, או אותו פרויקט שביקשתי מהם בטלפון, בואו תראו לי את הפרויקט שהבאתם, מה שאתם גאים בו. עכשיו, עצם זה שאני אומרת להם, תציגו לי פרויקט שאתם גאים בו, אני מכניסה להם את הגאווה כבר מראש, הם מדברים על זה גם בגאווה, ומציגים את הפרויקט שלהם. עכשיו שוב, תלוי במשרה ותלוי בזה, אם זה לצורך העניין משרת UX, אז אני אתעסק הרבה בתהליכים של העבודה. ואני אשאל שאלות. אני אשאלת שאלות, הרבה פעמים כבר בהצגה עצמה של הפרויקט, הם יגידו דברים כמו, עשינו ובחנו ובדקנו, ואז אני אומרת, אני רוצה לדעת מה אתה עשית. מה את עשית? איפה החלק שלך בפרויקט? שאנשים גם יהיו גאים בתוצרים של עצמם, וגם ידעו לתת את הקרדיט לאחרים כשצריך. זהו נראה לי בשלב הזה.
אוקיי, אז איך את בוחנת אותם? נותנת תרגיל בית, תרגיל במקום, או אולי בכלל לא בוחנת? גם עלה היום פוסט סופר מעניין, שקיבל הרבה מאוד תגובות בקבוצה שלך, בווי.
נכון, ואני העליתי את הפוסט.
נכון, את העלית.
ואת מה, אני אספר אפילו קודם לפני, למה בכלל העליתי את הפוסט הזה? ראינו בתקופה האחרונה, בתוך קבוצת הליבה של ווי, שמו לב שעולות הרבה, נקרא לזה, פוסטים ש... עולים הרבה פוסטים שהם מתוסכלים מסיטואציות של גיוס. מתהליכים של גיוס, של עבודות בית, שמרגישות מנוצלות, או שזלזלו בהם ובזמן שלהן. והפוסטים האלה חוזרים עצמם שוב ושוב ושוב. ואז היום העלתה אחת מחברות קבוצת הליבה, רבית גונן, העלתה שאלה בין חברות הליבה, תגידו להם, אולי אנחנו כקהילה טווי צריכות לעשות משהו עם זה?
לגמרי.
וזה הפך להיות דיון בין נשות הליבה, שדי ברעה, צדדים שונים של כן או לא, והחלנו להוציא את הדיון הזה מבינינו בתוך קבוצת הליבה, באמת לקהילה עצמה שמונה היום 4,000 נשים, הוצאנו את זה החוצה לפייסבוק, וזה היה שרשור מפלצתי.
ממש,
כמות כן. התגובות, וכל כך הרבה נשים שיש להם, גם אם זה מגייסות וגם אם זה מגויסות, יש להם המון מה להגיד על זה.
והמון תסכול.
המון המון תסכול סביב הנושא הזה. לי יש את מה שנקרא אני מאמינה שלי, ואני נצמדת אליו, אני גם מסבירה למה. כשאני מגיעה הרבה פעמים לארגונים, ואומרת להם, אוקיי, בואו נדבר רגע על תהליך עבודה, או איך אתם היום עושים את הגיוסים, מדברים איתי על תרגילי בית, ואני שואלת אותם, למה אתם עושים תרגילי בית, ומה הערך שאתם עושים, מה אתם בודקים? אני מראה להם שאפשר באותה דרך לעשות את אותה בדיקה עם תרגילים במקום.
לגמרי, אני מסכימה איתך, וגם יש את הקטע של האמינות. מועמדים באופן רשמי נעזרים בתרגילי בית בחברים או בכל מיני אנשים שהם מכירים, ואיזה בדיקה יש כאן? הרי אותם חברים לא היו צמודים אליהם בעבודה. אז אני גם...
קודם כל יכול להיות שכן. בתור מישהי שנמצאת בקהילה של נשים, פונות אליי נשים ואומרות לי, קיבלתי תרגיל בית, את יכולה לעזור לי?
כן.
ואני עוזרת.
לתרגיל בית, אז זה בדיוק, לכן לא מקבלים את האינדיקציה הנכונה.
וגם בעבודה, אגב, לפעמים אני נתקעת עם איזה משהו, כל עוד אני לא עובדת, זה מערכת סודית או משהו, זה נתקעת במשהו, אני פונה לחברות, ואומרת להם, תגידו, אולי אני אתייעץ אתכם רגע לאיזה פרויקט שאני תקועה בו עכשיו, או מתלבטת לגביו, ובשביל זה יש את הפייסבוק, וכל הדיונים שעולים, גם בחוויית משתמש ישראל, זה כן קורה. ההתייעצות הזאת זה משהו שהוא בסדר. הבעיה היא שכמראיינים, מאוד קשה לנו לדעת מתי התייעצו, והשקיפות פה היא לא כל כך
כן,
נכונה.
כן, גם להתייעץ זה בסדר, אבל את אף פעם לא יכולה לדעת אם ממש מישהו הגיע ועשה כאן את התרגיל, כאילו זה מאוד קל שהחבר יגיע וישב איתו על המחשב, או איתה, ויעשו ביחד את התרגיל, ואז כאילו איזה ערך יש לזה. גם, את יודעת, מקציבים זמן, הזמן הוא מאוד משתנה. אני
יכולה לספר לך באמת על הנושא הזה, ופה זה עניין של תאום ציפיות. בחרתם מסיבה כזו או אחרת לעשות תרגיל בית. אני מדברת כרגע על המראיינים, כן? אם בחרתם לעשות למועמדים שלכם תרגיל בית, תבינו טוב טוב אם באמת יש צורך לתרגיל בית, וגם מתי אתם נותנים אותו. כי תרגיל בית נותנים רק בסוף 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 של התהליך, אם אתם מתלבטים עדיין ויש לכם איזשהו ספק לגבי המקצועיות של אותו מועמד או אותה מועמדת. רק אז עושים את התרגיל בית, ומאוד חשוב להיות... לעשות אישור קו, לעשות תאום ציפיות, ולבוא ולהגיד, אנחנו מבקשים מכם לעבוד על התרגיל הזה לא יותר משעתיים, לא יותר משלוש שעות. התוצרים שאנחנו מצפים מכם לקבל הם. אנחנו נמצאים עבורכם לכל שאלה.
רגע, אבל בוא נצא מנקודת הנחה שמקבלים את האני מאמין שלך של אין תרגילי נכון. בית. אז מה התחליף?
אוקיי, אז אני מאוד, מאוד מאמינה בתרגילים במקום.
אוקיי, שאת עושה אותם ישר אחרי הרעיון?
שאני עושה אותם ישר אחרי הרעיון, אני מראיינת, רואה את התיק עבודות, גם לתיק עבודות, אגב, אני נכנסת לעומק של הפרויקט, ורואה גם את היכולות כבר בשלב הזה.
אני חושבת שאם יש משהו שבעיקר מראיינים מחפשים במועמד, שזה גם די מה שאת אומרת, זה בעיקר את החשיבה. נכון. לנסות להבין איך הבן אדם חושב.
נכון. אז קודם כל אני חייבת להגיד שאני נותנת, אני נותנת תרגיל של 45 דקות, לפעמים שעה, אני גם לא נותנת אף פעם את אותו תרגיל בחברות שאני מראיינת, כל חברה אני מאפיינת ובונה עליהם תרגיל שרלוונטי למשרה ולתפקיד שלהם, זה אף פעם לא יהיה על מוצר של החברה גם, זה תמיד יהיה מוצר, אני תמיד אתן מוצר שהוא או בודק את אותם ערכים, זאת אומרת הבריף יהיה עם אותם ערכים של התפקיד שהם צריכים, ולא המוצר של החברה, תכף אני גם אגיד למה, ואז אנחנו בעצם עושים את התהליך של אני משאירה אותם, נותנת להם 45 דקות, ואני גם אומרת להם, זה תרגיל שאפשר לעשות אותו גם שבוע שלם. אני לא מחפשת תוצר סופי. אני לא מחפשת שתיתנו לי, אני גם אומרת להם, אני בודקת פה את תהליך החשיבה שלכם. זהו. עכשיו, ברגע שאני אומר דבר כזה, הם לא מנסים, הם לא רוצים ישר לפתרונות, הם באמת הולכים על תהליך החשיבה, לפעמים נכון, לפעמים לא נכון, שם אני בוחנת את זה. אבל כשהם מסיימים את התרגיל, אז אני, קודם כל אני נכנסת ככה, שואלת, צריכים עוד קצת זמן, זה בסדר, אם צריך עוד זמן, נותנת להם את ההרגשה של, אל תרגישו שאני בודקת אתכם על הדקה, אני תמיד גם מגיעה באיחור קצת. ואז אני שואלת אם הם צריכים איזושהי הערכה של זמן, או יש להם עוד שאלות אחרונות, בהנחה שהם סיימו, אז אני נכנסת, ואז אנחנו ממשיכים לעבוד ביחד על התרגיל. אני שואלת אותם שאלות כמו, אוקיי, ואם היינו עושים ככה, אולי היינו עושים ככה, מתחילה ליצור אותם דיאלוג, שהוא סוג של brainstorming כזה, סביב הפרויקט, להראות להם שאני איתם, גם בחלק הזה, וגם כדי לבחון איך הם ברמת השיתוף, ההצגה של הפרויקט. כשאני מדברת על תפקידים שהם תפקידים שאחר כך באמת צריך להיות, להציג את התוצרים, אם זה מול הלקוח או מול אנשים אחרים בתוך החברה, אז אני אפילו מבקשת מהם, תציגו לי משהו על הלוח המחיק. בעצם זה שאני מבקש מהם, תציגו לי את התוצר על הלוח המחיק, אני מאלצת אותם לעמוד ולעשות סוג של פרזנטציה. הם עכשיו עומדים ומציגים לי את מה שהם התחילו לעשות. ואחת השאלות שהכי מעניינות אותי, בשלב הזה, זה איך אתם בוחנים הצלחה של התוצר שהצעתם עכשיו. איך הייתם בוחרים למדוד את ההצלחה של הדבר הזה? הרבה פעמים בשאלות האלה אני כבר רואה שיש פער, יש כאלה שרצים ישר לפתרון, ואז אין להם את החשיבה הביזנסית שמאחורה, האסטרטגית של המוצר. אני אתן דוגמה של פרויקט שאני, של תרגיל שנתתי, אוקיי? נתתי תרגיל של שדה תעופה.
אוקיי.
אוקיי? בשדה תעופה הזה, יש כל מיני קשיים כאלה ואחרים של שדה תעופה, ואמרתי להם, תבחנו את הג'רני שבשדה תעופה, תגידו לי איפה אתם יכולים לשפר את חוויית הנוסע, ועל הדרך להגדיל רווחים של שדה תעופה. הם צריכים לבחור נקודה אחת בכל התהליך הזה, ולחשוב איך לייעל אותה. עכשיו, ככה, אני נותנת לך את זה באמת על רגל אחת, זה תרגיל שהוא קצת יותר זה, הוא אחלה תרגיל, כן. וזה מגניב, כי יש כאלה שבאים וישר מנסים לפתור את כל הבעיות של שדה התעופה, וממציאים איזו אפליקציית כל יכולה כזו. ויש כאלה שבחורים באמת נקודה אחת, שהיא נקודת כאב של הנוסע, ספציפי שהם בחרו, זה פרסונה כזו או אחרת, בחורים נקודה אחת, ובאמת מייעלים אותה כמו שצריך. וכשאני נכנסת, אני שואלת אותם, תגידו, מי הלקוח שלכם? יש כאלה שיגידו לי, אפילו הנוסע, וזה לא התשובה הנכונה. כי בדבר הזה, הלקוח שלהם הוא שדה תעופה. שדה תעופה הזמין את אותך כאשת UX לבוא ולפתור להם עכשיו איזשהו אתגר שקיים להם, על ידי שיפור חוויית הנוסע. אז כבר זאת השאלה הראשונה. כשאני שואלת אותם, אוקיי, אז אם זה הלקוח שלכם, מה מעניין אותו? הלקוח הזה רוצה להשיג מהשינויים האלה. מה רוצה להשיג? כסף.
כסף.
בסופו דבר, כל מדובר במדדים של כסף. ואז כשהם עושים את החיבור הזה, אני שואלת אותם, אוקיי, אז איך הייתם בוחנים את ההצלחה של הזה? אני רוצה שהם יוכיחו לי שזה מתחבר לכסף. שהם לא רק ייתנו לי סקר זוויות רצון, והלקוחות יגידו שכיף להם. זה לא מדד שרלוונטי לי.
מעניין אותי באמת להבין קצת יותר לעומק על, על התרגיל הזה. מה את מצפה מהמרואיין שיבנה, שייצור פרסונה, שיגדיר איזה הנחות הוא יניח, מה בעצם מבחינתך?
כן, אז קודם כל אני רוצה לראות שהוא באמת מבין את החשיבה האסטרטגית, כמו שאמרתי, מי בכלל הלקוח שלו. לראות שהוא בחר איזושהי פרסונה, גם אם לא העמיק אותה ועכשיו בנה פרסונה מלאה, לצורך אני אמרה, אוקיי, יש כמה סוגים של נושאים, אני בחרתי להתמקד בנושא הזה. ובחנתי מה המסלול שעובר הלקוח באתגר שרגע הצבתי לו, בבריף הזה. סליחה, לא הלקוח, הנושא. מה המסלול שעובר הנושא? ואז לרוב הם לוקחים מתוך היכרות שלהם, איך נראה שדה תעופה לפני אמרה. מהרגע של הצ'קין, עוברים את הסקיורטי, לאגג' וכן הלאה וכן הלאה, כל אחד והאתגרים שלו. ואז הם יגידו את נקודות הכאב, ואז אני שואלת אותם, אוקיי, בתוך המסלול הזה, על איזה נקודה בחרתם להתמקד?
את לא מגדירה את נקודות הכאב? את רק מתארת את השדה תעופה, ואת מצפה?
נכון, בבריף הזה, בבריף הספציפי הזה, שוב, יש המון בריפים.
כי את מצפה שאני כרגע, היא זכר מחוויית הטיסה האחרונה שלי, המעבר בשדה תעופה, ואני אזכר בנקודות כאב.
אני רושם, בבריף הם רשומות באופן כללי, אלה השלבים שעובר הנושא. ואז אני שואלת אותם, אוקיי, מה בחרתם לשפר? או יהיה, לצורך העניין, בחרו לשפר את שלב הבדיקה הדרכונים, או המתנות הארוכות לצ'קין, או כל מיני כאלה, כל אחד בוחר איזה שזה, ואז אני שואלת, למה? למה בחרתם דווקא את הנקודה הזאת? יש כאלה שיגידו, כי זאת הנקודה הכי מתסכלת שלי. אז הבאתם את האני האישי שלכם, למסלול, ולאו דווקא מחשיבה, כי אם אני אעל את הדבר הזה, זה ישפיע הכי הרבה
על הביז, על הרווחים.
נכון. ואז הם מתחילים לתאר לי את הפתרון שהם הציגו. פתרון יכול להיות, במקרה הזה, שהתרגיל הזה הוא, יכול להיות הכל. אני גם אומרת להם, אין לכם הגבלה של תקציב. אם זה לא גלימה, תיעלמות או מכונת זמן, תמציאו מה שאתם רוצים.
שתפי אותנו בפתרון הגאוני שהביאו לך לתרגיל הזה.
לא, שתפת, מה פתאום? אני חייבת להגיד שכל התרגילים שאני נותנת, אני לא פותרת בעצמי. אף פעם. והסיבה שאני לא פותרת אותם בעצמי, זה כי אני יודעת שאני אתאהב בפתרון של עצמי. וזה לא פייר. זה לא פייר. אני ממש מקפידה לא... אני ממש מקפידה לא לפתור את התרגילים האלה. וזה מדהים איך כל אחד מביא משהו אחר, ו...
תשתפי במשהו הכי הזוי שכאילו אמרת, כאילו, נו באמת, עליך בזבזתי את הזמן, אבל עליך בזבזתי את הזמן שלי.
מישהו הציע לי להוסיף יותר ספסלים. כן, לא צוחקת, יותר ספסלים. זה היה הפתרון, ואמרתי, איפה? אוקיי, אז בסדר, יותר ספסלים, זה נורא מתסכל לעמוד בשדה תעופה כל כך הרבה זמן.
האמת, שעכשיו שאני חושבת את זה, הוא צודק ב-100%, אין מספיק ספסלים.
כן, אבל אני מצפה שייתן לי משהו שיותר, בסופו דבר אני רואה מודדת ערך ותועלת, וזה לא ממש זה, והשיפור של חוויית הנושא זה לא וואו, אבל היה לי משהו אחר שהביאו, הוציאו את הדיוטי פרי מהדיוטי פרי, וזה מצחן בעיניי, בזמן ההמתנה היו לאורך הקירות מסכי מגע, שאפשר כבר שם להתחיל את הרכישות, או לתכנן מה אני הולך לקנות כשהגיע לדיוטי פרי, שזה משהו נורא נחמד ופשוט לעשות, ובר ביצוע גם. אז זה מצחן בעיניי החשיבה הזאת ברמה הביזנס, גם לייעל את הזמן, זאת אומרת, לייעל את התהליכים הקיימים, ולהוציא מהם את המיטב. כל מיני תהליכים של אוטומציה, לעשות, פשוט להיכנס לאיזה מערכת שסורקת את אותנו ברמת הסקיוריטי, וכבר אופס רקוגנישן, שכבר יודע בדיוק מי אנחנו.
שזה ברור שזה יהיה שם יום אחד, אבל אנחנו עדיין רחוקים טכנולוגית משם.
לא כל כך, לא כל כך.
כן, אבל... אוקיי.
אני מקווה ש... זאת אומרת, הפרויקטים שאני מכירה, שעובדים עליהם במקומות אחרים, כבר יש כיוונים של הדברים האלה, אולי לא בשדות תעופה, אבל כן, לתוך העניין בעולמות הרפואה. ובקרוב זה יהיה.
מהמם. אני רואה שאת מגייסת בעיקר משרות של UX ו-Lead Designers. אני באמת מגייסת יותר ג'וניורים. אז הדרך שאני מצאתי שנכון לי לעשות את זה, זה לתת איזשהו, באמת אחרי הרעיון, כמו שאת הצגת והכל, לתת איזשהו תרגיל במקום, שאני מבקשת מהמעמד להגיע עם הלפטופ שלו. אם הוא רוצה, כמובן, אנחנו יכולים להביא לו את המחשב שלנו, אבל בדרך כלל הם מרגישים יותר נוח לעבוד על הסביבת העבודה שלהם. ונותנת איזשהו תרגיל כמו תעצבו את השורה בטבלה, כאילו משהו שהוא ממש בסיסי ויחסית קטן, אבל כן אפשר לבחון בו רמה של טיפוגרפיה, קומפוזיציה של דברים, כאילו ברמת הפיקסל פרפקט. ואני חייבת לציין שהפערים שאני רואה הרבה פעמים, בין מה שבאמת התוצאה שהם מציגים במבחן, לבין התיק עבודות, אפשר לראות פער כאילו משמעותי. אז אני אולי קצת יכולה להבין את החברות שהן מבקשות כזה, תעבדו שבועיים על איזשהו מסך כדי להוכיח שאתם טובים. אני ממש לא מאמינה בזה, אני חושבת שזו התעללות בבני אדם.
נכון. בזמנים שלהם, תחשבו שהם מתראיינים לכל מיני מקומות, לא רק אצלנו, הם מתראיינים בעוד מקומות, וזה יכול להיות מאוד מלחיץ, והם עובדים כנראה גם בינתיים בזמן הזה. אני חושבת שחייבים לתת כבוד למראיינים, ולהעריך את הזמן שלהם.
לגמרי, אני איתך.
ולתת את המינימום של המינימום, וגם לתת להם מסגרת, כמו שאמרתי בהתחלה, תיאום ציפיות, לא לתת פרויקטים שהם יותר משעה, שעתיים, שלוש, אם זה משהו כבר ממש מורכב. לא חייבים באמת לעשות את זה במקום, אפשר לעשות את זה גם בבית, אם זו סביבה שמעדיפים, אבל לתחום את זה, באמת לתחום את זה, ולשאול אותם, תגידו, אני נותנת לכם תרגיל שהוא לא אמור לקחת לכם יותר משעה, אני אפילו אומרת, אל תעשו את זה יותר משעתיים. זה נראה לכם ריאלי להגיש את זה מחר בבוקר? לשאול אותם אם זה בסדר, מחר בבוקר, או מתי אתם חושבים שאתם יכולים להגיש את זה?
אני דווקא חושבת שעדיף לא לתת להם את האופציה של הלילה, כי אז אנשים כאילו בוחרים לא לישון לילה.
אבל זה משהו שאמור באמת לקחת להם שלוש שעות.
כן, אז מה שנגיד...
במקסימום, כן.
אז פשוט ה-HR שולחת בשעה, נגיד, קובעים שעה מראש.
כן,
זה... בשעה שמונה, ואז עד שעה, נגיד, עד שעה אחת, שתיים, התרגיל אצלי, ואז באמת יש גם את האפשרות לבחון כמה זמן זה לקח, כי הבאת זמן קצוב מראש. נכון,
אז יש כאלה שבאמת עושים את זה. שוב, זה באמת יותר בעבודות הביצועיות יותר, כמו visual design.
למרות שגם שם אפשר, גם שם יש איזושהי חשיבה. כלומר, היום אנחנו הולכים לכיוון של פרודקט, אז חייבים גם את החשיבה, אי אפשר סתם לשים
איזשהו... אני פחות בודקת את הפיקסל פרפקט במשרות שאני מראיינת עליהן, אבל אם יגיעו אולי שאני אגייס עבור הדבר הזה, יש מצב שאני אבחן את זה.
אני רק חייבת להגיד משהו אחד, שכמה שאנחנו עכשיו יורדים כאן על כל המבחני בית, אני נמצאת היום במקום שאני נמצאת בגלל מבחן בית שעשיתי, שלא ישנתי בגללו בלילה, והאמת לא נעזרתי בשום חברים.
את יודעת, וזה יפה שאת אומרת את זה, כי בכל זאת החלטת לשנות גישה של הגיוס.
כן, ברור.
על אף שאת קיבלת עבודה.
בגלל התסכול שהרגשתי אז, היה לי מאוד חשוב, מאוד רציתי את המשרה, כי זה היה לפני יותר מארבע שנים, כשכל המושג הזה של מעצבים בהייטק היה מאוד מאוד חדש, אבל אחותי שהיא מתכנתת מאוד אכפה אותי להיכנס לעולם הזה. אז השקעתי את הזמן, ובאמת ישבתי על זה, וניסיתי להביא, כאילו קיבלתי משימה של לעצב שלוש מסכים, שהם מסכים שמערכות צבאיות סופר מורכבות, מושגים שלא היה לי מושג כאילו מה הם אומרים, אבל כאילו רציתי את המשרה, והתאבדתי על זה, וקיבלתי את המשרה, אז אני אומרת, בסוף אל תזלזלו, כי אתם לא יכולים לדעת אם העתיד שלכם נמצא באותם מבחני בית. אני ורותם מנסים לשנות את העולם בשיחה שלנו כאן, אבל...
תראי, אני חושבת שבגדול, יש לי כמה דברים לגבי מה שאמרת. אם מבקשים מכם לעשות יותר ממשהו שלוקח שעה, שעתיים, שלוש, במקרה הבאמת חריג, אתם יכולים להגיד לא.
כן,
היום. ככל שאתם תגידו יותר לא לדברים האלה, ככה התופעה הזאת תדעך.
נכון, אני לגמרי מסכימה איתך.
לאפיין ולעצב שלושה מסכים, שהן מערכות מורכבות, שאת כנראה לא מכירה, ואין לך מספיק ידע קודם לפני, וזה רק ברמת הקחי תעצבי את זה, זה אפילו לפעמים נותן תחושה של ניצול.
אז זהו, כי... שם זה באמת הייתה חברה שנקשה בפעם הראשונה לבדוק, כאילו אני חייבת להצדיק את מי שעמד מאחורי זה, כי אני יודעת שזה לא נבע ממקום של ניצול, אלא הם באמת בחנו בפעם, אני נכנסתי לשם כמעצבת ראשונה. זו הייתה המערכת הראשונה שלהם, שהם מייצים, כלומר, זו פעם ראשונה שהם עובדים על מערכת, אז הם ניסו את האופציות, מה שאני חושבת שבעיקר הרשים, זה דבר ראשון שידעתי לשאול את השאלות הנכונות, וגם הם ביקשו משהו בתרגיל, ואני בכלל הרמתי טלפון ואמרתי, אני חושבת שצריך להיות בכלל משהו אחר. והלכתי ועשיתי משהו אחר מעבר, כאילו, לתרגיל. זאת
אומרת, הטלת ספק בזה. קודם כל, כן, אבל זה באמת צורת חשיבה, ופחות התוצר של הפיקסל פרפקט, זה בדיוק מה שאני אומרת, שזה מבחינתי המשקל החשוב.
אבל זה גם היה פיקסל פרפקט.
כן, אבל אני גם חושבת שזה לא פייר, לא פייר לקחת פרויקט, לתת פרויקט עיצוב על משהו שהוא שלך, של החברה, כי זה נותן גם את התחושה של רגע, הם הולכים עכשיו להשתמש במשהו שעשיתי, ולא ישלמו לי על זה, ולא יקבלו אותי, אולי הם בכלל מנצלים אותי, והיו מקרים מעולם,
באמת?
כן?
באמת? אני אף פעם לא חשבתי ככה, וגם, אני אף פעם לא חשבתי ככה, ובחיים לא היה לי חשיבה לקחת משהו שמעמד עשה.
במיוחד בעולמות ה-UX, זה לא פייר לקחת מערכת של, לקחת משהו מתוך מערכת שלכם, שאתם מכירים אותה הכי טוב, ולא משנה מה, תיתנו למועמד, אתם נמצאים בפוזיציה יותר מדי מרוחקת, ואתם מכירים את המערכת הזאת הכי טוב, אתם חיים אותה יום-יום, שעה-שעה, ואין למועמד או למועמדת את המידע הזה, כמו שלכם יש. אז לא משנה מה הם יעשו, זה כנראה לא יהיה מספיק טוב. אז זה כבר מראש לצאת מנקודה פתיחה שהיא לא טובה. אז כמו שאמרתי מקודם, אני בוחרת תרגילים, ואני אף פעם לא פותרת אותם. רק בשביל להיות בסיטואציה של אני יודעת יותר טוב מהם.
וואי, תקשיבי, שכנעת אותי, אני משנה את התרגיל שהבאתי. כן, אני משנה אותו. אני מוציאה אותו מהמערכות שלנו.
זאת לא הראשונה שאומרת ששכנעתי אותה, ואני שמחה.
כן, לא, אבל ממש, את... אני תמיד, אני פשוט לא חשבתי על זה אף פעם מהנקודת מבט של... של המועמד, שאולי הוא חושב שאני עושה שימוש, או...
זה קורה המון,
אין לי שום, אני לא עושה עם זה שום שימוש.
עכשיו תראו, תרגילי בית, את יודעת מה, זה מעלה לי עוד סיפור, טיפה כואב, אבל מאוד בא לי לדבר עליו. זה מקרה שמישהי, אולי זה שנה אגב את דעתכם לגבי הנושא של תרגילי בית, מישהי שקיבלה תרגיל בית, מאחת החברות, והיא הסתכלה עליו, אמרה, אני לא יודעת כנראה לפתור אותו, והחליטה שהיא מפרסמת, מפרסמת בפייסבוק, שהיא מחפשת עובדים.
מה?
ואנשים שלחו לקורות חיים ואמרה להם, אז תעשו קודם את התרגיל הזה, והעביר להם את התרגיל שהיא עצמה קיבלה.
יואו. יואו, רותם, תקשיבי, הסיפור שאני שומעת כאן היום.
והסיבה שזה הגיע אליי, זה באמת בגלל שאנחנו קהילה קטנה ומלוכדת, ואנחנו מכירות אחת השנייה, ואנחנו נעזרות אחת בשנייה הרבה פעמים, וכשפתאום אני רואה איזשהו תרגיל, או מישהי שאני ראיינתי אותה אתמול או שלשום, פתאום אמרו לי שהיא מגייסת, זה מדליק קצת נורה אדומה, ופתאום שהיא מקבלת, שהיא מעבירה על את התרגיל שאני העברתי, או מישהו אחר שכתב אותו, זה מאוד בעייתי.
תקשיבי, אני חושבת שזה סיפור
מעולה... אבל זה מאוד חריג.
אבל אני חושבת שעדיין זה סיפור מעולה לסכם איתו את נושא הרעיונות, כי את נושא התרגילי בית, כי בסוף אני מסתכלת על תרגילי בית כלא אמינים, ומתישים, ולדעתי זה משהו שכן, אנחנו צריכים לצאת נגד זה, ואני אומרת, זה במקום של מגייסת, וחשוב שגם באמת מועמדים. למרות ששוב, אני תמיד יחזור הסיפור שלי, אז אני מרגישה קצת חוסר נעימות להגיד לאנשים, אל תעשו תרגילי בית, אבל כן, צריך לשנות גישת, את הגישה כן, של הגיוס. האמת שגם אני לא מבינה למה מפתחים אף נדיר ששולחים תרגיל בית, הרי מפתחים תמיד מגיעים במקום, ומקבלים איזשהו תרגיל במקום.
אני לא נכנס כרגע למפתחים, דיברו איתי על הנושא הזה גם על מהנדסים ועל עורכי דין וכל מיני דברים כאלה, זה עולמות אחרים לגמרי.
נכון.
בעולמות שלנו, אני, שוב, ברגע שיודעים, זה הכל מתחיל מהבסיס, ברגע שיודעים מה המשרה שאנחנו רוצים ומה אנחנו מחפשים, תראו שאין שום צורך בתרגיל בית. אני ישבתי עם הרבה מאוד חברות.
לרוצו להתייעץ עם רותם.
שיר, זה הרמה.
טוב, רותם, אני רוצה קצת לעבור לדבר עלייך. את, יש לך הרבה מאוד כובעים שאת מנהלת. את גם יועצת וגם מנהלת את הקהילה, וגם יש לך את החברה שלך ודיזיין תינקינג וכל זה. יש לך היום הרבה מאוד ידע. מה מהדברים שאת יודעת היום? היית ממש רוצה לדעת כשהתחלת?
היום אני יודעת? שאני לא יודעת.
וואו.
כן, זה דבר. נשמע מה זה פילוסופי. אבל כשאני התחלתי את הדרך שלי, וואו, זה היה מזמן, אבל כשאני התחלתי את הדרך שלי, אמרתי, טוב, אני אלמד את התחום, ואני אלך לעבוד. אבל אין סוף ללמידה. וגם היום, שנשים מהקהילה מבקשות ממני, שעה פה, שעה שם, כוס קפה, רגע להתייעץ, מנטורינג, שיחת טלפון, אני מגלה שמכל שיחה הטלפון כזאת גם אני לומדת.
מדהים.
כן,
זה... האמת שאני גם שמה לב על עצמי שמכל רעיון עבודה אני לומדת.
וגם מכל פודקאסט.
זה ברור, זה הסיבה שעשיתי פודקאסט. לומדת המון. אולי יש לך איזושהי סיטואציה או סיפור לשתף אותנו של נקודה כזאת בקריירה שלך שאמרת לעצמך, וואו, הכל היה שווה בשביל אותו רגע.
תראה, אני חושבת שהגאווה הכי גדולה שלי היום, ומשהו שאני מסתכלת עליו כפרויקט חיי, על אף שנכנסתי אליו במקרה, ואני חייבת על זה תודות לשלוש נשים מדהימות שבכלל יזמו את זה, זאת קהילת ווי. ובאמת לפני יותר מארבע שנים, אפילו חמש שנים כבר, שלוש נשים, שזה דנה כהן ברון, טלי רוזן שוהם וענת קץ רוג'אס, החליטו שהן יוזמות קהילה מקצועית נשית פה בישראל, בהשראת XXX שהייתה בזמנו. וממש על המפגש הראשון הם שאלו מי איתנו. ונכנסתי לעניינים האלה ומאז... קודם כל הייתי בשוק לגלות שיש עוד נשות UX בעולם. הרגשתי כל כך לבד, כל כך לבד, ואמרתי, יא, יש כמה נשות UX יש בסביבה שלי. אמרתי, שתיים, שלוש, ארבע. פתאום ראיתי שיש המון. והיום אנחנו קהילה של 4,000 נשים.
וואו.
זו קהילה מאוד גדולה וחזקה.
נכון, אני גם מצטרפת לזה.
ומלאה בנשים שפשוט רוצות לעשות טוב לתחום המקצועי ולסביבות העבודה, וכל הזמן יש יזמויות שנובעות מתוך הקהילה הזאת, והיום יש יותר מ-20 נשים שנמצאות בקבוצת הליבה הזאת, של הקבוצה הזאת, ואנחנו נפגשות, ואנחנו מדברות כמעט כל יום בוואטסאפ, זה מדהים, על נושאים שרלוונטיים, ומשפיעות באמת בממד הרחב, על תעשייה שלמה, אם זה בנוכחות של נשים על הבמות, אם זה איך להתנהג בסיטואציות של רעיונות עבודה, יצרנו קשרים עם קהילות נשים אחרות שנמצאות בהייטק, ועם שדולת הנשים שענת היום חלק ממנה, ונוצרים מיזמים שנשים מתוך הקהילה שאנו הניעו אותם, כמו תוכניות מנטורינג, או כמו, אני לא יודעת אם שמעת על תוכנית שנקראת אל תשאלו, של סיטואציות ברעיונות עבודה, אפרופו,
זה קשור לנושא. אבל אתה חושב ששמעתי על זה, בטח, סליחה.
זה מה שקרה, האשטאג אל תשאלו, ואני לא ארחיב על זה עכשיו, אבל זה אחד הדברים המדהימים והמרגשים, ונוצר מאגר של מידע, מטורף סביב הנושא הזה, ו...
רק תגידי בשתי מילים מה זה, אל תשאלו.
אל תשאלו, בעצם אנשים מגיעים, נשים מגיעות לסיטואציות של רעיונות עבודה, ושואלים אותם שאלות שהן שאלות מפלות בבסיסן, כמו אם הן מתכננות עוד ילדים.
יואו.
שזה לא מעניין.
שואלים את זה ברעיון עבודה?
שואלים את זה ברעיון עבודה. או איך תסתדרי עם הילדים הקטנים שיש לך בגן.
יואו.
אלה שאלות שבבסיסן לא רלוונטיות למשרה או למקצועיות של האנשים.
יואו. רותם, משפט אחרון לסיום.
משפט אחרון לסיום, אני זורמת עם הרוח בגדול. אני רואה שאני לא ננעלת על מסלול אחד. תמיד יש לי משהו באופק. ואני ממליצה גם לכם שתמיד יהיה לכם משהו באופק, לאן לכוון. אבל גם לתת לעולם המקצועי ולמפגשים המקריים האלה, לקחת אותך עם כל מיני מקומות.
מדהים. האמת שאני חושבת שזה מדהים, ואני לוקחת את זה איתי. אז תודה רותם שהיית איתנו כאן היום.
תודה לכם, תודה לך.
תודה לכם המאזינים שהקשבתם עד עכשיו. אתם מוזמנים לכתוב לנו בקבוצה מה אתם חושבים, ואם יש לכם שאלות לרותם, תשמח לענות ולהגיב. אז יאללה, נשתמע בפרק הבא.
יש.
Press the radio button. Radio button.